שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. היום אנחנו נתמקד בשקרים בארגונים, למה זה קורה, אם בכלל ניתן לשלוט בתופעה הזאת. אני בתכן פרימור ואיתנו היום אלון שרוני, הוא סוציולוג בהכשרתו ויועץ ארגוני בעיסוקו. אלון שימש למעלה מ-15 שנים כיועץ ארגוני בצהל, הוא עבד בעיקר עם יחידות מבצעיות ויחידות מיוחדות, פורש טרי שלא ממש פרש מצהל, ובשעות הפנאי שלו מקדיש את זמנו לצילום. אני רק אזכיר שאתה היית גם בפרק הסיום העונה שלנו וריאנת אותי כבסטי שלי, אז הפעם אתה נמצא בחלק השני של המיקרופון, אז שלום, קבלו אותו. אלון, יקירי, מה העניינים?
כיף להיות פה, כיף להיות פה בתכם.
אז בוא נדבר רגע על שקרים. אלון, איך הגעת ככה לעסוק דווקא בתחום של שקרים בארגונים?
אז לאורך השנים באמת הייתי הרבה שנים יועץ ביחידות מבצעיות, או מה שאנחנו קוראים בעגה המבצעית, ארגונים בעלי רמת מיומנות גבוהה. כלומר, ארגונים שבהם נדרשת עבודה מאוד מדויקת, שמחיר הטעות הוא מאוד גבוה, בדרך כלל זה חיי אדם, והעבודה היא סיזיפית, היא חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, היא שגרתית, היא שוחקת. בעולם האזרחי בדרך כלל אנחנו רואים את הדבר הזה בבתי חולים, או למשל צוותי חדר ניתוח, זה נראה לנו מאוד מרשים, אבל זה שגרתי.
נכון.
צוותים של שדות תעופה, צוותי קרקע ואוויר, ובעיקר גם בעולמות ההנדסה. דווקא באותם ארגונים בעלי רמת מיומנות גבוהה, נדרשת רמת אמינות שהיא מעל המצופה. התחלתי לאורך השנים לשים לב שיש באמת תחומים מוגדרים, בדרך כלל בתחום המקצועי, שבהם אנחנו לא רואים לאנשים שמשקרים. אבל בניהול היום-יום, בשגרה הארגונית השוטפת, הם לא מהססים לשקר. אותם סטנדרטים של אמינות ויושרה שהם מכילים על עצמם בתחום המקצועי, לא באים לידי ביטוי בחלקים אחרים באותו ארגון.
אז בוא רגע נדבר על בעצם מה זה שקר. בוא נתחיל רגע מהבסיס.
צריך באמת לעשות הבחנה מאוד ברורה, כי אנחנו יכולים לראות הרבה התנהגויות שהן בנות דוד או קרובות מאוד לשקר. אבל שקר בהגדרה המילונית, הספרותית, היבשה, זה אמירה כוזבת שנאמרת במטרה להטעות את הצד השני. אני אתחיל ברגע ואני אגיד שאנחנו כבני אדם מאוד אמביוולנטים לסיפור של שקר. אנחנו שונאים שקרים, אנחנו שונאים שקרנים, אבל כל אחד מאיתנו שקרן מדופלם. מחקרים הראו שהאדם הממוצע משקר לפחות פעם וחצי ביום. שני אנשים זרים שפוגשים זה את זה פנים אל פנים בעשר דקות הראשונות של השיחה יספרו לפחות שלושה שקרים על עצמם.
מטורף.
אנחנו נכעס גם מאוד על אנשים שהם שקרנים ואנחנו פוגשים אותם. מאידך, אם אנחנו פוגשים למשל רופא שעכשיו משקר לבעל שאשתו לא עלינו נהרגה בתאונת דרכים, ובמקום לספר לה שהיא סבלה מכאבים 4 שעות עד שהגיעו כוחות החילוץ והצלה, הוא אומר לו שהיא מתה מאוד מהר ולא חשה שום דבר, אנחנו נראה בהתנהגות שלו לא התנהגות לא אתית, אלא חמלה. אנחנו לא נתייג אותו כשקרן. אז בתוך המכלול הזה, אנחנו כולנו נמצאים. אני אדגיש רק עד כמה אנחנו בעייתיים בקטע הזה של שקרים כהורים. אנחנו הרבה פעמים כועסים על הילדים שלנו כשהם משקרים לנו. האמון בין הורה לילד הוא חלק מרכזי. מאידך, אנחנו מלמדים אותם לשקר כשהדודה מביאה מתנה, ואנחנו מצפים מהם לחייך ולהגיד תודה ואיזה מתנה יפה. אנחנו מטיפים להם לא לשקר, אבל מאידך, הם רואים אותנו משקרים יום יום על 1001 דברים. טכנאי שאתה אומר לו שאתה נמצא בבית כשאתה במרחק 45 דקות נסיעה. והם איתך באוטו ושומעים אותך משקר.
אני יכולה להגיד שבעבודה למשל אנחנו יכולים לשמור את העונש החברתי החמור ביותר כשאנחנו מזהים מישהו שהוא שקרן. אם זה על ידי השפלה, על ידי נידוי, או אפילו בן אדם שמאבד מהמעמד שלו. ראיתי את זה לא מעט בתפקידים שעשיתי. רבים מהשקרים שאנחנו מספרים בדרך כלל הם באמת בלתי מזיקים, אבל כן עלולות להיות להם השלכות בטווח הארוך. אני חושבת שבסוף חוסר כנות זה דבר שיכול להרוס דינמיקה בריאה של צוות, לעודד מניפולציות, לייצר הונאות ולהפריע לאנשים קדנים בתוך הארגון להתקדם. ההרגל הזה של תביעת שקרים ביום יום שלנו, אפילו אם שהם קטנים, ואתה אומר, וסיפרת לנו כאן שאנחנו לא שמים לב לזה אפילו, אני חושבת שזה משהו שהוא גם מדבק, ולא לוקח זמן רב עד שההרגל הזה הופך לנורמה. ונורמה בסוף הופכת לתרבות, ואנחנו רואים את זה לא מעט. אז בוא נדבר רגע קצת על ארגונים. איך זה בא לידי ביטוי שם?
שקרים, כמו שהם חלק אינטגרלי מחיי היומיום שלנו, הם גם חלק אינטגרלי מחיי היומיום בארגון. אנשים בארגון משתמשים בשקרים במגוון מאוד רחב של דרכים. הם מייפים את המציאות הקיימת, הם מקופפים עובדות, כמו שאמרת, מעגלים פינות, הם מסתירים ומשמיטים עובדות, במקרים יותר קשים מפיצים רכילות או מסתירים מידע או מעשים מביכים או תקלות שהם עשו, אפילו אירועים לא אתיים. יצא לי פעם לעבוד עם איזשהו מפקד שהוצגו בפניו על בסיס חודשי המון נתונים דרך סקרים שונים. סקרי עמדות של האנשים שמשרתים ביחידה. כשדיברנו על התחושה שלו, אם הוא באמת חושב שהוא מחזיק בתמונת מצב ארגונית מדויקת על מה שקורה דרך הסקרים, הוא אמר, תקשיב, אין סקרים שמציגים שקרים. יש שקרנים שמציגים סקרים.
גדול.
אנשים באמת משקרים כדי להימנע מקבלת אחריות, בדרך כלל באירוע לא תקין שמתרחש. הם משקרים לצבור כוח, מעמד, השפעה, והם גם משקרים לפעמים באופן אלטרואיסטי, כדי להגן על אחרים מלשמוע אמת שלילית. אנחנו רואים את זה כמעט בכל שיחת משוב של מנהל עם הכפיפים שלו, שנוטים ליפות שם את המציאות. אנשים משקרים כדי לשמור על מקור מהעבודה והפרנסה, או לקבל מטלות שהם לא רוצים ברגע נתון. הם משקרים כדי להסתדר עם הבוס שלהם ולהיות בצד האוהד שלו, לספר לו עד כמה הוא נפלא ומצוין כשבפועל המציאות היא אחרת. מה הבעיה עם זה? הבעיה ששקרים בקלות רבה, כמו שאמרת, יכולים להפוך לאבן נגף לאפקטיביות הארגונית. הם אפילו יכולים להרוס ולמוטט חברות. חברת פולקסווגן עמדה בראש רשימת 10 החברות שנתפסו בשקר משמעותי לציבור. מה הם עשו? הם הכניסו למכוניות שלהם תוכנות שנועדו לעצב מחדש את ממצאי מבחני הפליטה. לכל אוטו יש רמת פליטה מסוימת. הם לקחו תוכנה שאמרה, אוקיי, זו רמת הפליטה, פחות 20%. מכרו למעלה מחצי מיליון, כמעט 600 אלף רכבים, ביוזמת הדיזל הנקי שלהם, ככה הם קראו לזה.
אפשר לדבר על פרטים בארגון שמשקרים, אבל אפשר גם להתייחס למקרים שבהם זה הארגון שמשקר. בסוף יש הרבה פרקטיקות של שיווק ומכירה שנוגעות בשטח אפור, וגם אם זה, גם אם לא מדובר בשקר, הרי מדובר בגרסה מאוד 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 רגישה של המציאות. רק השבוע, אגב, אני והבן זוג שלי רצינו להזמין כרטיס טיסה לחול, והמחיר שפורסם באתר האינטרנט היה $200, פחות מ-$200 אפילו. מפה לשם בסוף זה עלה כמעט כפול, כי הסתירו את כל העובדות שיש עוד עלויות. עכשיו, זו פרקטיקה של הסתרה שהתפתחה עם השנים האחרונות. איך אנחנו בעצם תופסים את אותם אנשים שיבואו והסתכלו על אותה הצעת מחיר. ואני מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת, כי היא מראה שברגע שהשתרשה איזושהי נורמה כזו, היא כבר לא של הפרט או של הארגון, אלא של כל התעשייה עצמה.
צריכים לזכור שארגונים לא משקרים. ארגונים מורכבים מאנשים שמשקרים. בסוף, כמו שאמרת, שקרים קטנים בקלות מאוד רבה יכולים לייצר תרבות של לגיטימציה של השקר ולהפוך לתופעה ארגונית הרבה 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 יותר רחבה. באחד האנקדוטות שאני נורא אוהב לסיפור הזה של השקרים, זה הסיפור דווקא של משה בירידה שלו מהר סיני. משה יורד מהר סיני, לוחות הברית, מציג לעם היהודי, העם הנבחר, את קודקס החוקים וקודקס הנורמות הראשון הכתוב. והיו שם המון דברים מאוד חשובים. לא לרצוח, לא לנעוף, לא לחמוד את אשת רעיך, ולא לשקר. רגע, רגע, רגע. פה הוא קצת אמר, הבנתי שיש פה משהו אחר. הוא לא מדבר על לא לשקר, הוא מדבר על לא תענה ברעיך את שקר.
נכון.
כלומר, משה גם הוא מבין שבמעמד פורמלי אסור לשקר. אבל ביום יום אנחנו לא יכולים לגזור על אנשים לא לשקר. תנסי רגע לחשוב מה היה קורה לחיים המשפחתיים, הזוגיים, יחסי עבודה לכל המרקם חברתי, אם היינו אומרים רק את האמת. אחת התרומות המרכזיות למחקר על שקרים בארגונים היא של סטיבן גרובר, שהוא ניסה להציג מודל תיאורטי כולל על המניע לשקרים ואיך גם למנוע אותם בארגונים. המודל מחבר שתי גישות מרכזיות לחקר ההתנהגות הלא אתית בארגונים, גישת האינטרס האישי וגישת קונפליקט התפקיד. אז מהי גישת האינטרס האישי? התיאורטיקנים שתומכים בגישה הזו נוטים לראות בשקר כאיזשהו תוצר של רצון לממש אינטרס אישי. משהו שאני חשוב לי ואני רוצה אותו. הגישה נשענת על פרדיגמה שהפעולות של בני אדם הן מכוונות ומחושבות במטרה לספק את מילוי הרצונות והצרכים שלהם ממקום מאוד מאוד רציונלי. כאשר אנחנו משיטים את התפיסה הזו על שקרים, ההנחה היא שאנשים ישקרו כאשר הדבר מייצר עבורם רווח או מוביל לתוצאה רצויה, או לחלופין מונע מהם לחוות כאב על פעולה שהם עשו. הגישה השנייה היא גישת קונפליקט התפקיד. על פי הגישה הזו, אנחנו מחזיקים בתפקידים שונים בחיים שלנו. בעבודה אני יכול להיות המנהל, בבית אני האבא, אני הבן זוג, אני הבן. לכל אחד מהתפקידים האלה נלווים שני דברים. אחד, זהות, והדבר השני, דרישות וציפיות. הרבה פעמים אנחנו חווים קונפליקט בין הדרישות והציפיות של תפקיד נתון, לבין דרישות וציפיות של תפקיד אחר בחיים שלנו. אם אחד התפקידים מקבל משקל רב יותר בזהות של הפרט, הוא יעצב את ההתנהגות שלו בעיקר לפי דרישות וציפיות התפקיד הנתונות. הדבר הזה בעיקר משפיע על המידה שבה אנחנו נשקר גם כדי לקדם את הציפיות של אותו תפקיד. ככל שהקונפליקט יותר גדול, הפוטנציאל לשקר מתחזק. אני יכול לתת דוגמה, כמות הפעמים שבת הזוג שלי שאלה אותי, רגע, מתי אתה בבית? יצאתי, אני בדרך, אני עוד 5-10 דקות, כשבפועל אני רק עכשיו נעלתי את המשרד. מחקרים מראים לנו שאף אחת מהגישות כרגיל לבד היא לא נותנת לנו את המענה, אלא איזושהי גישה כוללת שמחברת את שני התפיסות הללו. הקונפליקט בין התפקידים מהווה בגדול את המניע הראשוני, את הטריגר לשקר. אבל גישת האינטרס האישי והמידה בה יש לנו סיכוי לקבל תגמול או להימנע מעונש, היא תקבע את העוצמה שיש לנו, את העוצמה ואת הסיכוי לשקר. אם אני חושש מאוד מבת הזוג שלי ומהתגובה שלה על שעת היציאה שלי מהמשרד, סביר להניח שהשקר יעוף לו מהר משפתיי.
אז מה שאני לוקחת מהמודל הזה שבסוף לשקר יש סיבה, הוא נועד לשרת לנו איזשהו אינטרס מסוים, ומה שהוא נותן לשקר הזה בעצם לגיטימציה. ואני חושבת שאלה שני משתנים שחשובים, שכדאי שנדע אותם וכיצד להבין אותם ולהתמודד עם אותם שקרים. יש בארגונים סוגי שקרים שהם יותר שכיחים?
אז כן, יש כמה סוגי שקרים שהם קיימים בארגונים. חלקם הם פרווה, הם פחות יפריעו לנו להתנהלות הארגונית השוטפת, וחלקם ממש מסכנים את התפקוד הארגוני. בראש ובראשונה יש לנו את השקרים החברתיים, ה-socialize, זה השמן של מערכות היחסים. אנחנו לא יכולים לשרוד, לא בעסקים, לא בחברה, לא במשפחה, בלי השקרים הלבנים, אותם שקרים חברתיים, שבהם יש איזה כמו עסקה מפוקפקת בין השקרן לזה שמשקרים לו, שאומרת, אתה לא תגיד לי בדיוק מה האמת, ואני לא אבחן אותך מה שנקרא בציציות. אני שואל אותך מה שלומך, אני לא באמת רוצה את התשובה האמיתית, אל תספר לי על הבעיות שהיה לך עם האישה והילדים, פשוט תגיד לי, הכל טוב. יש שקרים, זה הסוג השני, שהם שקרי הגזמה. הם קישוטים קטנים שאנחנו מוסיפים למציאות של הזהות החברתית שלנו. הם משמשים בעיקר בני אדם שמנסים להיראות יותר כשירים או בעלי יותר יכולת ממי שהם ומה שהם.
עוד לפני שאפילו מתחילים להיכנס לעבודה, בשלב ההגשת המועמדות, מה שנקרא ריפוד הקורות חיים. זה דבר שהוא מאוד נפוץ באופן מפתיע. אגב, יצא לי לראות במחקר אחד, גילו ש-75% מהמנהלים תפסו מועמדים משקרים בקורות החיים שלהם, לרוב לגבי ההישגים האקדמיים שלהם או הכשרות שהם עשו, אפילו שמדובר במשהו שקל לבדוק אותו, שזה אגב משהו שהוא נורא פרדוקסלי, כי כל אחד יכול לבוא ולבקש תעודות, מפתה אותנו להסתכל על אלה, הדברים האלה כשקרים קטנים, כי אנחנו יכולים להגיד, וואו, הוא גוזמאי כזה, היא כזאת קשקשנית, אבל הם לגמרי, חשוב להגיד, לא נטולי סיכון לארגון, כי בסוף ההשלכות של ריפוד קורות חיים למשל, הן מעבר לסכנת ההיחשפות, מעבר לזה אם אני חושפת אם הבן אדם אמר את האמת או לא. בסוף עבור חברות, עבור ארגונים, יש לנו כאן סיכון מאוד מאוד גדול לזה שאנחנו בעצם שוכרים עובדים שהם לא מוכשרים לתפקיד. ומעבר לכך, מי שבן אדם שמוכן בעצם לסכן את הקריירה שלו ואת המוניטין שלו כדי להשיג איזושהי משרה, הוא עשוי גם להסתכן בזה שהוא ירצה לשמור עליה ויעשה מעשים שהם גם שהם לא אתיים. ובכלל, בארגונים שבהם מקובל ויש לגיטימציה לשקר על הקורות החיים כדי להתקדם, מקובל גם לרוב לעשות דברים שהם שליליים אחרים. עכשיו, קראתי גם לא מזמן שככל שאנשים מטפסים אגב גבוה יותר בארגון, הם משקרים יותר, לעתים יותר תכופות. למשל, בסקר אחד גילו ש-37% מהמנהלים מספרים שקר אחד או שתיים בשבוע, לעומת 28% מהעובדים בתפקידים שהם מתחילים.
את יודעת, אם נסתכל על זה דרך הפריזמה של שתי הגישות שדיברנו עליהן קודם, אז ככל שאתה עולה בסולם הדרגות, הרווח וההפסד עולים בצורה משמעותית.
הקונפליקט התפקידי.
והזהות שלך כמנהל בכיר הולכת ומשתרשת עמוק יותר, והקונפליקט שהוא הטריגר רק מתחדד.
נכון מאוד.
סוג נוסף של שקרים ששווה שנדבר עליו הוא שקרים של השמטה. אלה שקרים שבהם שרנו איזה פיסת מידע קריטית בצד, ואנחנו נותנים לאנשים להסיק מסקנות לא נכונות. סוג נוסף ומאוד מעניין של שקרים הוא שקרים מגינים. אלה השקרים היותר אלטרואיסטים, אלה השקרים שהרבה מהמנהלים שלנו חוטאים בהם. זה שקרים שמהווים איזושהי חלופה כדי לא לפגוע ברגשות של האחר. אני מחמיא למישהו על מצגת, בלי להגיד לו את כל הפשלות שראינו שם. אלה דברים שאנחנו רואים שכיחים ביותר.
לגמרי, אני יכולה להגיד את זה שאנחנו רואים את זה מאוד חזק גם בשיחות משוב למשל, שכולנו עוברים אותם. אבל אגב, רוב האנשים לא מוצאים בהם טעם רב. אם מסתכלים על מחקרים, אז רק רבע מהעובדים אומרים שהשיחות האלה באמת עוזרות להם. והן עוזרות להם כשהן נעשות באמת כהלכה. כשיחות כאלה שבאמת מניחים את היסודות גם לשיפור ונותנים את האמת בפנים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שהאמיתות הן קשות. להגיד לבן אדם את האמת זה משהו שמפר נורמה חברתית, והאנשים לרוב נמנעים. תרבות כזאת שהיא יותר תרבות נחמדה מדי, היא עשויה לייצר בעיות מאוד גדולות, מפני שהיא בסוף מייצרת סביבה שאנשים צריכים בסוף להשתפר במה שהם עושים, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה, והם אפילו מקבלים לגיטימציה להתנהלות קלוקלת כזאת.
כאן אנחנו עולים רמה ומגיעים לשקרים הרסניים. אלה שקרים שמערערים את יסודות הקשרים החברתיים בתוך ארגון. למשל, ההנהלה הבחירה מציגה שבשל המצב הכלכלי הקשה, יש לערוך קיצוצים בשכר של כל העובדים, כדי שהחברה תחזור לעמוד על הרגליים. בפועל, ההנהלה העניקה לעצמה תוספות שכר. כששקרים כאלה יוצאים החוצה, אז כל יסודות של מערכות היחסים בארגון נשברות ומתערערות, והאמון של הפרט בארגון קשה מאוד לשיקום.
הדוגמה הזאת שנתת היא מזכירה לי דווקא סיטואציה שהיא מאוד מאוד שכיחה בארגונים. לדוגמה, ארגון שעומד לקצץ בכוח האדם שלו, מתחילות להיות מופצות שמועות, והעובדים מתחילים לשאול המון המון שאלות. וכאן יש באמת דילמה ניהולית, אם להגיד לעובדים את האמת ולקחת את הסיכון שחלקם יעזבו, או שהלחץ יגרום בסוף לירידה בביצועים, או לשקר. עכשיו, מה קורה במצב כזה? מרבית המנהלים בסיטואציות כאלה ישקרו. אנחנו אוהבים להגיד שהאמינות היא מעל הכל, אבל משקרים לנו, ואנחנו משקרים כל הזמן, והשאלה היא באמת מה העוצמה ומה הסיכון שאנחנו לוקחים, מה מניע אותנו. עכשיו, יש מקרים שזה דבר, שזה סיטואציה שהיא מאוד לגיטימית. אגב, שלא השתמע לרגע אחד שאני מעודדת כאן לשקר, אבל בעולם אידיאלי, כולנו היינו רוצים שכולם יגידו את האמת כל הזמן, אבל כשמכניסים את השטח האפור, זה פותח לנו חלון להבין דברים על הארגון, דברים על האנשים, ודברים על מה שקורה בתוך, ביום-יום שלנו. כי השקרים האלה בסוף מחפים על איזשהו פער. וחשוב לנו להתבונן ולהבין למה הוא בעצם נוצר. אז בוא רגע נדבר על המחירים שארגונים משלמים.
כל ארגון אפקטיבי מסתמך על תקשורת ארגונית שוטפת ומדויקת. אם אין בידי העובדים או בידי המנהלים את המידע המדויק, אז הם יקבלו את ההחלטות האלה נכונות, אם יבזבזו משאבים, הם לא יוכלו לעבוד בסינכרון אחד עם השני. שגרים פוגעים באיכות המידע העובר בארגון. אבל הם לא פוגעים רק באפקטיביות, וזה הנקודה הקריטית, הם מערערים את תחושת האמון והביטחון של חברי הארגון. השקרים משיתים גם על מידת המחויבות של הפרט לארגון, ובמקרה החמור, הם מעודדים תרבות של רמייה שבסוף מעודדת שחיתות ארגונית הרבה יותר גבוהה.
אני חושבת שאפשר די בקלות לטעון אגב ששקר זה תכונה מנהיגותית, ושעובדים אגב יכולים להכיל את העובדה שכנראה שלא מגלים לנו הכל, בלבד בזה שהם מאמינים במנהיג שלהם ושהשקר או ההסתרה נעשים לטובתם. אנחנו מצפים ממנהיג שישרת את האינטרסים שלנו בכל מחיר, שהוא יוכל להיות קר, שהוא יוכל להיות מחושב, שהוא ידע להתלכלך איפה שצריך, ובסוף כשאנחנו מסתכלים על שקר, שקר זה עוד טקטיקה שלו בסל הכלים שלו כמנהל. דרך השקר הוא יכול לשמש אותו גם כהנאה למסע ומתן, הוא יכול לייצר לו תחושת ביטחון, גם שיש למנהל איזשהו ספקות מסוימות. עכשיו כמובן שאני אגב לא מתייחסת למנהל שהוא שקרן פתולוגי, שזה אזור גידול אחר, אלא למנהל שהכוונות שלו הן טובות, וההונאה היא לא למטרה לפגוע, אלא באמת לקדם דברים בסדר היום-יום הארגוני. יצא לי לקרוא לא מעט על זה, ויש כאלה שיתנו שיש לגיטימציה, למשל, כששקר משרת אג'נדה משותפת לארגון כולו. דוגמה נוספת שאני ככה אוהבת להסתכל עליה, זה ההיבט של הביטחון מידע, סיווג. דיברת על יחידות מסווגות, ודיברת על תכנים מאוד רגישים שאנחנו נחשפים עליהם. אגב, לא רק בצבא, אלא גם בכל ארגון עסקי חפץ חיים. גם בארגונים שהם הכי שקופים, הם לא מספרים הכל לכל העובדים שלהם. למה? כי זה יכול לדלוף ולפגוע בתחרות של אותו ארגון, או להשפיע על מחיר של מניה. והסודות האלה הם חלק מהביזנס של ארגון עסקי.
סטיב ג'ובס בנה ככה את אפל.
לגמרי. אז בוא רגע נרד לפרקטיקה האחרונה שלנו. מה בסוף יכולים מנהלים ומנהלות לעשות מחר בבוקר כדי לגדוע את הופעת השקרים בתוך הארגון שלהם?
הדבר הראשון שמנהלים צריכים להיות מודעים לזה ששקר הוא חלק מהחיים. זה לא אומר עכשיו להפוך את השקר לחלק מהתפיסה החברתית ולחשוב שכולם משקרים לך ומתי אתה משקר. אבל מודעות היא שלב ראשון במניעת הבעיה. אם אנחנו נזהה את השקרים הקטנים, אנחנו נגדע את הפוטנציאל השקרים הגדולים ולא נעודד תרבות המטפחת רמייה. הדבר החשוב ביותר שמנהל צריך לעשות זה כשהוא נתקל בשקר, זה להתבונן פנימה ולשאול את עצמו מה בהתנהגות שלו או בארגון שלו, בתרבות של הארגון שלו, עודד שקרים. הדבר הכי קל זה להפנות אצבע מאשימה דרך מיקוד שליטה חיצוני לשקרן, נגיד, הוא חריג חברתי, הוא האנומליה. לא, אנחנו צריכים להסתכל פנימה על עצמנו ולבחון מה גרם לשקר.
דבר שני שמאוד מאוד יכול לעזור למנהלים זה קודם כל סבלנות לטעויות, לעודד תרבות של פתיחות. נניח מחר בבוקר תפסת את העובד, את הקולגה שלך, את הבוס שלך משקר. הדבר הראשון, האינסטינקט הראשוני שלנו זה שהכי קל לנו למחוק אותו, את אותו בן אדם, ואני אומרת לו, בוא רגע נשאל את השאלה שיותר מעניינת אותי לשאול בסיטואציה כזאת, זה למה זה קרה. אם זה העובד שלך למשל, אז אולי אתה כמנהל לא נתת לו את הביטחון להגיד את האמת. אם אתה מקדש תרבות של יסמנים, ואתה לא מעוניין לשמוע דעות של אחרים, אז אתה בעצם מעודד שקרים ורצייה. אולי הוא לא הבין בכלל את מה שביקשת ממנו כמנהל.
בארגון שבו יש תהליך של למידה, ותהליך של התפתחות ולמידה מטעויות, ולא תרבות של עריפת ראשים על כל טעות, גם אם מחיר הטעות הוא גדול, שמה נמנעת תרבות של שקרים.
אני חושבת שבהקשר הזה אנחנו כן חשוב לנו לתגמל אנשים ועובדים שהם עובדים כנים. מנהיגים בסוף יכולים לתגמל את החברי הצוות שלהם על זה שהם תומכים אחד בשני, על זה שהם מודים בטעויות שלהם, ואז הם מהווים איזשהו מודל לחיקוי לאחרים.
בסוף שקר זו אינטראקציה חברתית. כשאתה מתחיל בתור השקרן בתהליך המשוב, השקר רק ילך ויגדל, כי אנשים גם יודעים שמשקרים להם. אז המנהלים שלנו צריכים למסד נהלים ברורים ותרבות של משוב כנה, ולתת בעצמם משוב כנה. וככה הם בונים את האמון, כי בסוף כשאני מקבל משוב כנה, אני גם אעז לבוא ולהגיד את האמת בכל סיטואציה אחרת בארגון.
אז אלון, אנחנו נמצאים לקראת סיום, והייתי רוצה לשמוע ממך את שלושת התובנות המרכזיות שהיית רוצה שהמנהלים והמנהלות שיקשיבו לנו ייקחו.
אז הדבר הראשון זה ששקרים הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אנחנו לא צריכים לתייג לא את עצמנו ולא אחרים כאיזה סוג של אנומליה חברתית על כל שקר שנתקלנו בו. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור זה שאנחנו יכולים לשלוט בתופעה. עיצוב של תרבות ארגונית נכונה שמונעת קונפליקטים בין תפקידים, שמעודדת פתיחות ללמידה והתמודדות חכמה עם טעויות, מאפשרת לנו לשלוט בכמות השקרים שירוצו בארגון ובהלימה באפקטיביות הארגונית שלנו. והדבר השלישי והאחרון ובעיניי הוא הכי חשוב זה לקחת אחריות על השקרים. גם אם אנחנו לא אמרנו אותם, להסתכל פנימה כמנהלים, כמפקדים, כאנשי עשייה, ולשאול את עצמנו מה אני גרמתי ששיקרו לי.
מדהים. אז אלון היקר, חברי היקר, תודה רבה על הזמן שלך. אני למדתי הרבה מהשיחה שלנו, וניפגש עד העונג הבא.
עד העונג הבא.
תודה רבה.